פודקאסט ישראל מדיה מגישה. עושים עסקים עם רן לוי.
שלום וברוכים הבאים לעושים עסקים. שלום לג'רי וולפל.
שלום שלום.
שלום שלום, כמו שאתם שומעים, מבטא אנגלו-סקסי משגע. אז בוא נציג אותך ג'רמי למאזיננו. ג'רמי וולפלד נולד וגדל בארצות הברית, עלה לישראל פעמיים, פעם אחת בשנת 84, שירתת בנחל, ואחר כך בשנת 99 ומאז אתה פה, והקמת את ג'מס, שזה מפעל בירה בפתח תקווה, שהוא גם מתחם מסעדה והופעות, וכיום הרשת של ג'מס כוללת ארבעה סניפים, פתח תקווה, רעננה, כפר סבא ורמת החייל, וממש בקרוב אתה פותח סניף חדש בקיסריה ובמודיעין.
כן.
אז אנחנו יושבים פה באולפן, זה שעת בוקר פה ברמת גן, וכבר מחזיקים את הבירה ביד.
לחיים.
זה בירה חיים, זה נקרא, הנה זה טוב עם המיקרופון, אני חושב, ישמעו את זה. זה נקרא 88, זה בירת הדגל, אני חושב, של ג'מס, נכון?
נכון.
אז תכף נספר קצת על זה. אז כשאני קורא באתר שלך על בירות, על המפעל, אפשר לראות שמבחינתך בירה זה לא מוצר, זה דרך חיים. זה סוג של שילוב כזה של תרבות ואומנות, אני חושב, נכון? פחות או יותר. ספר לנו על על הבירות שלך, איך, מה התהליך שהביא אותך לבירות הספציפיות שלך?
כאשר חזרתי לארצות הברית ב-87, זה היה התחלה בארצות הברית של כל הרנסנס של המבשלות בוטיקים בארצות הברית, וטעמתי בירה טריה פעם ראשונה, ואני נפלתי מהכיסא. זה היה בירה אחמוניות באיזה ברופה בבולטימור, ואני ממש הייתי בשוק, כי לא עד הזמן הזה לא שתיתי בירה, והיה כל כך חוויה, ואני אמרתי לעצמי, you know, חייב להחזיר את זה לארץ, והיה תהליך די ארוך, להגיע לקח לי כמעט 30 שנה להגשים את החלום הזה, וכל יום זה חוויה להתעסק במוצר הזה. I call it, it's just an amazing cosmic dance of chemistry, microbiology, engineering, and love, and a little bit of soul makes this product.
A little bit of soul, that's the secret ingredient.
Well.
מה הפילוסופיה שלך כשזה מגיע להכנת בירות? מה הייחודיות של ג'מס?
אני חייב להגיד שהמוצר זה, you know, זה המשקה של חברות. You know, זה המשקה בדרך כלל האלכוהול הראשון שהצעירים שותים, וזה ממש מחובר לחברים, וזה, you know, זה, אין משהו יותר טוב לשבת עם חברים ולשתות בירה ולחייך ולצחוק ולעשות חיים. זה ממש, זה הולך אחד עם אחד, חברים ובירה. And for me it's a catalyst לשחק עם העם שלנו. זה זריז כזה לגעת בעם ולהשפיע קצת כל יום.
זאת אומרת, הבירה היא חלק מחוויה מסוימת, זאת אומרת, לא רק המשקי עצמו, אלא גם איזושהי תרבות מסוימת וחוויה מסוימת.
כן,
בוא נדבר קצת על ההתחלה שלך בארצות הברית. לפני שהתחלת בעצם להתעסק עם הנושא של הכנת בירות, היית אחרי קייטרינג בבית הלבן.
כן.
מה זה אומר התפקיד הזה?
התפקיד הזה, זה אומר שהייתי אחראי על כל הלוגיסטיקה, כל אירוע מעל 60 מי שהם היו מביאים את החברה שאני עבדתי בשבילם, ואני הייתי אחראי על כל הלוגיסטיקה, כל המלצרים וכל הצוות, ועד הפלפל והמלח האחרון בשולחן, והדבר הכי מצחיק, אני חושב, לעבוד בבית הלבן, כל אחד רוצה לקחת משהו איתך.
לקחת את הביתה.
כן, משהו, סכום, וזה היה נעלם כל הזמן, זה היה... וזה לא היה של הבית הלבן, זה היה, בסחירות, זה היה ממש כיף, ממש מעניין. בסוף היום היה חסר 100 זה, ו-100 מצליקות, ו-100 סכינים, והיה ממש מצחיק לעבוד שם. אבל זה רמה, זה היסטרי לעבוד שם. הרמה של...
מאיזה בחינה?
לדייק, אין סורי שם, אין סורי שזה, האוכל לא היה בסדר, או השירות לא בסדר, זה ממש, אתה חייב לדייק בכל דבר. ומה שמצחיק לעבוד בבית הלבן, first lady, היא אחראי על האירוע, because you're in the ladies in her house.
ואז זה היה Hillary Clinton.
Hillary Clinton and George Bush's wife as well, but Hillary Clinton, אכלה כל כך מהר, וביל לא נגע באוכל, הוא מדבר, והיא מסיימת לאכול, וצריכים להתחיל להוריד הצלחות, ואפילו האנשים לא קיבלו את האוכל, ואנחנו צריכים לרוץ, לרוץ אחרי הילרי כל הזמן, כי ממש היה ממש מעניין לעבוד שם, אבל הרבה יותר טוב וכיף לשרת את העם שלנו כאן, בכיף.
טוב, זה כבר משהו אחר, אני מניח, זה סוג אחר של חוויה, כאילו, היית רוצה לעשות קייטרינג גם, אני יודע, לראש הממשלה או משהו כזה, או שאתה לא חוזר ל...
אני לא חוזר לתחום הזה, זה כבר...
זה היה מלחיץ מדי, כאילו, לנשיא?
you know, אין כמו לשרת את העם, you know, זה, it's ego, it's pure ego. כאשר אתה חייב לחיות בטקסידו כל יום 18 שעות, זה כבר אחרי, you know, כל לילה אני הייתי עובד עם, you know, מסיבות של 1,000 איש כמעט, כל יום, בארצות הברית. בוושינגטון זה חוויה אחר, כל, יש כל כך הרבה חברות ואנשים ולאביסט ואוניברסיטיז ואמבסיז שזורקים כסף לכל מקום. It has its own economy. So there's always parties. עבדתי הרבה בשביל בלומברג מניו יורק. He would throw big parties. Wolfenson from the World Bank.
זה הנשיא, ראש עיריית ניו יורק.
ניו יורק, correct. So it was just high end and, you know, it was fun. It was fun for years. But הדבר הכי מעניין לעבוד בקייטרינג זה היה הארוחות האינטימיות של 6-7 אנשים עם קלינטון או סקרטרי סטייט עם כל מיני אנשים. זה מעניין לשבת על הקיר, לראות את האנשים, לשמוע מה קורה בשולחנות קטנות.
אבל כאילו, אתה בתפקיד מאוד רגיש, אז בטח הסקרט סרוויס, אני מניח, בודק אותך.
For sure, I had a security...
מותר לך לדבר על דברים ששמעת?
No, security clearance for the State Department, and that's how you work. You don't talk. No one talks about anything.
כן, טוב, זה רגיש, אין מה לעשות. זה קצת פיקנטריה נחמדה, זה כאילו, ברור שאני אשאל אותך על זה, כאילו, אבל בתכלס, אנחנו פה בשביל לדבר על העסק שהקמת. אז בעצם, אחרי שנכנסת לתחום הזה בארצות הברית, והכנת בירות בבית במשך 5-6 שנים, אני זוכר ככה מהתחקיר, הלכת ולמדת ב...
UC Davis בקליפורניה, Advanced Brewing Sciences, Chemistry and Microbiology.
ובסייבל, שזו אוניברסיטה...
וסייבל גם כן בשיקגו, הבית ספר הכי ישן נמצא בשיקגו, הם הקימו את זה ב-1872, ועבדתי גם כן במפעל קטן באיזה בוטיק, מייקרוברורי בבולטימור, Oxford Brewing Company.
אז בעצם צברת את הניסיון שלך, ואז החלטת בעצם לעלות לארץ. אני שומע בדברים שלך... ציונות בצורה פנטסטית. ספר קצת על התהליך של להגיע לישראל, זה היה ב-99, כבר היית נשוי עם ילדים.
כן. היה לי, עלינו, אחרי שאני בניתי את התוכנית העסקי, אני חיפשתי כסף בארצות הברית, וכל אחד אמר לי, אתה רוצה לפתוח מבשלה בארץ, אתה חייב לחזור. וב-99 קמתי עם שתי ילדים קטנים, אחד בן שנתיים ואחד בן שנה, וחזרנו לארץ, היינו במרכז קליטה ברננה 9 חודשים, ומהבית הלבן, העבודה הראשונה שלי היה לא רחוק מכאן, בבני ברק, ועבדתי בבנייה.
בקונסטרקשן, כן, ממש.
ממש, בנייה? גבס וחול, סוחב, וזה, והייתי כל כך גאה להיות כאן.
וכמה היית כבר בשלב?
הייתי כבר 36, בוא נגיד, עכשיו אני 52.
וואו, זה כאילו חתיכת שינוי דרמטי בחיים.
כן, אבל, new immigrants, you're a new immigrant in the country, זה היה מצחיק, כי הלכתי לכמה חברות גדולות של קייטרינג כאן, ודיברתי איתם, וכל פעם שאני אמרתי להם שאני לא מוכן לעבוד בשבת, הם אמרו שאני, שאין לי עבודה. ואני, אחרי שעבדתי בבנייה, עזרתי לחבר לפתוח מסעדה בתל אביב, ביד חרוצים, עבדתי שמה, וגם כן הייתי הקונדיטור בביסטרו 56, עוד מסעדה בארנה, ועבדתי בשביל ארקפה 6 שנים, הייתי קולה ראשי שלהם, if it wasn't service or product or service. ואחרי זה אני פתחתי חברת קייטרינג ברננה, called at your service. וזה היה ממש, זה היה ההתחלה שלי, כי אנשים שאתה עובד איתם, הם מתחילים לסמוך עליך, וכאשר אני התחלתי לחלק את התוכנית עסקית, היה אנשים שהיה מעניין להם, אחרי שאני הייתי עובד בשבילם, והם, they trusted me.
אז התהליך של לעלות לישראל, היה תהליך קשה מבחינה נפשית לך, למשפחה?
לא. היה קצת יותר קשה בשביל אשתי, היא באה מברזיל, ואחרי 6 שנים אנחנו חזרנו לארץ, אחרי שהיא קיבלה את המאסטר שלה ב-Science, Technology and Public Policy, and she was just getting used to the United States, and אנחנו חזרנו, ואנחנו התחלנו עוד פעם, היא עבדה ב-ECI Telecom 15 שנה, ועכשיו היא עובדת בשביל איזה חברה, קוראים לזה ולנס, בהוד השרון, and אנחנו התחלנו מההתחלה, באנו עם $5,000, התחלנו ועבדנו, אבל הקייטרינג פתח את הדל לפגוש את השותף שלי, וזה, אני חושב, הדבר הכי חשוב לא משנה איזה עסק, השותפות ואיך אתה מסתדר עם השותף שלך, זה הבסיס של הצלחה או לא להצליח. ודני ואני, אנחנו שונים לגמרי, אבל אנחנו, we really complement each other, and it's a great שילוב of heart and soul and business.
אתם למעשה היום שלושה שותפים, אני חושב, כן? נכון? שותפים זה, אני חושב, הקטע הכי בעייתי והכי רגיש בהקמה של עסק, גם בניהול שלו. שלושה שותפים זה אומר שכל אחד מושך קצת לכיוון אחר באופן טבעי. איך אתם מנהלים את העסק בהרמוניה, מבלי שמשיכת החבל הזאת תקרא את העסק?
זו שאלה ממש טובה. מה שאנחנו למדנו מההתחלה, אנחנו הבאנו את דרור ארז, שהוא השותף, שתי אמריקאים לא יכולים לעשות עסקים כאן בארץ, לבד. זה ברור, you know.
למה?
הארץ הזה אוכל אותך, you know.
למה זה קשה? מה שונה?
Everything related to taxation and licensing and all the logistical is difficult, all the ספקים, and you know, when you have to build a project, אם אתה לא ישראלי, אין לך את הכלים לשחק איתם. וזה הסיבה, אחד מהסיבות שאנחנו הבאנו את דרור. יש לו המון ניסיון במסעדות, והוא אחראי על המסעדות, וגם כן על הפרנצ'ייזים, וכל ה... יש לו feel and touch ממש מדהים, והוא יודע איך לבנות מערכות וזה, ודני אחראי על הכסף, ועל כל ה-back office, ואני אחראי על המוצר והחוויה. So we stay out of each other's way.
זאת אומרת, אתם מחלקים את הניהול של העסק, כל אחד מקבל איזשהו חלק מסוים. נאמר רק שדני זה דניאל אלון, שהוא גם הוא עולה מארצות הברית, עורך דין במקצוע מקודם. אבל עדיין, אני בטוח שאיפשהו בנקודות החפיפה האלה, יש ודאי שאלות וחיכוכים לגבי החזון לעסק. איך אתם ניגשים לפתור מצבים רגישים כאלה?
מה שאנחנו למדנו אחרי כמה שנים, אנחנו, בהתחלה זה היה שלושתנו, ואחרי זה 3-4 שנים, אנחנו החלטנו, אני ודני, להביא board of directors. וזה עוזר לנו לנהל כל מיני בעיות, או, you know, וזה גם כן נותן המון עומק לעסק, אנשים שיש להם ידע וניסיון, וזה, you know, if you want to be a mature company, you have to act mature. So, זה ממש עזר להביא אנשים.
אז ה-board of directors הוא סוג של כאילו איזשהו גוף שפותר לפעמים מחלוקות בצורה עקיפה, כאילו? כשבאתם בעצם לעבוד ביחד כשותפים, חלקתם איזשהו חזון משותף? זאת אומרת, ידעתם לקראת מה אתם הולכים?
כן, הביזנס פלן, התוכנית עסקית היה ממש ברור. אנחנו רצינו לא רק להיות הבירה הכי טובה בארץ, אנחנו גם כן, you know, זה מותג חוויה. אנחנו רצינו להיות חוויה ולהשפיע על העם שלנו. וזה אחד מהסיבות, צריכים להיות ממש משוגעים, להיות במסעדנות ובברים, אבל זה בשבילי, זה הקסם. המוצר הזה ממש כיף, אבל הקסם זה ממש לגעת כל יום, והחלום שלי זה היה, אם עם ישראל לא יכולים לשבת בשולחן אחד, לפחות מתחת גג אחד, אנחנו יכולים לחגוג ביחד ולשבת ביחד, וזה ממש היה, you know, החזון שלי. וזה ממש כיף עכשיו לראות את זה. אני רואה את זה, you know, it's real, שכל העם מגיע וזה ממש חוויה.
כן, קראתי הרבה פעמים שכשמסתכלים בקהל, אז אצלכם זה גם חופשי כיפות וגם חילוניים, וגם זה כאילו, כן. זה בירה קשרה נגיד, נכון? זאת אומרת, זה גם חשוב לך כאילו בקטע הזה. ואגב, אחד הדברים המעניינים זה שאתם הלכתם על קונספט של מפעל בפתח תקווה, שלצידו יש מתחם של מסעדה, ובמה תופעות, זאת אומרת, מתחם של תרבות ובילוי וקייטרינג. ואחד מהמתחרים שלכם, באחד מהכתבות שקראתי, אמר שזה היה מהלך חכם, שבעצם אפשר לכם למכור את הבירה שאתם מייצרים, אין-האוס, לקהל שלכם, בלי להיות תלוי בהפצה רחוקה וכדומה. זה משהו שהוא חשבתם עליו כשרציתם להקים, או שזה היה סייד אפקט של אותה חוויה תרבותית?
אנחנו ידענו שאנחנו רוצים לבנות את העסק ככה. זה שוק ממש קטן כאן בארץ. ואנחנו משחקים עם דואפולי כאן, בין קוקה קולה וטמפו. אין לנו כוח, והשוק כל כך קטן, והם כל כך גדולים. אנחנו ידענו, אם אנחנו לא בונים את השוק לעצמנו, לא יהיה שוק. יש המון בירות טובות בארץ עכשיו, יש הרבה בוטיקים ממש שעושים עבודה ממש מעולה, ואנחנו לוחמים על הברז הזה בברים ובמסעדות, ואנחנו צריכים ללחם על הברז אחד, וזה השקעה גדולה להכניס ברז לבר, אתה צריך לשלם על הצ'ילר, על, על, על הברז עצמה.
זאת אומרת, כל פאב שאתה רוצה שיש שם ברז של ג'יימס,
אתה צריך להשקיע 5,000 שקל, ועד שאתה מחזיר את הכסף הזה, זה, you know, וכמה ברים לא נשאר אחרי שנה אפילו. אבל אם אנחנו פותחים מסעדות, אז זה אומר, אני פותח סניף של ג'יימס, רעננה כפר סבא, אני יודע שהם לוקחים 1,200, 1,500 ליטר, עד 5,000 ליטר, וזה ג'אמפ ממש גדול, זה אומר שאני יכול לשלוט על הגידול והראייה של איפה אנחנו רוצים להגיע.
בארצות הברית מקובל שיש מפעל ולצידו מסעדה ואיזשהו מתחם תרבותי כזה?
בדרך כלל בארצות הברית יש חברות שמתעסקים רק בבירה עצמה ושיווק של בירה, ויש ברו-פאב צ'יין שעושים רק מסעדות. הם מבשלים בירה במסעדה ועושים את זה, אבל אין הרבה שעושים שניהם שמנסה להפיץ וגם כן.
אז מאיפה הגיעה לך המחשבה שככה זה צריך להיות בישראל אם זה יחסית די נדיר?
אנחנו בחרנו את המקום, כל אחד שואל אותי למה פתח תקווה, למה פתח תקווה, היה ממש קשה לגייס כסף לפתח תקווה, זה היה השקעה די גדולה, you know, כל אחד בהתחלה קרא לי חולה חדש, you know, מסעדה, בר, מפשל בירה, אירועים, הופעות, they were like, you're crazy, man. ולפני 10 שנים, בפתח תקווה, מה, אתה משוגע? אבל מה שאני הבנתי, you know, אם אתה מסתכל על תל אביב והארץ, הארץ שלנו כל כך קטן, ואם אתם מסתכלים על פתח תקווה, זה ממש הנקודה האמצעי והגישה, והראש העיר האחרון שהיה שם, הוא השקיע המון בכבישים ובנייה, ו-right now, בתוך שנים הקרובים, it's going to be הרצליה פיתוח, you know, already. So I understood, האבא שלי עבד בארצות הברית בשביל Housing and Urban Development HUD, ובתור ילד אנחנו היינו מסתובבים בכל you know, בדיטרויט and Chicago and all over the country seeing how cities are developed, how places develop. האבא שלי, he was a Harvard grad at law and MIT in city planning. He was a really smart guy. And you know,
אז הוא עזר לך גם בדיעבד.
He helped me out choosing this location. אנחנו לקחנו 1,800 מטר בפתח תקווה, ולמטר צפונה ודרום לתל אביב זה היה $20 פלוס, ובזמן שאנחנו לקחנו את המקום שלנו זה היה 6.5, $7 למטר. זה היה, you know, if not, we wouldn't have been able to do it. אי אפשר לבנות מפעל אם זה לא באזור התעשייה, חייב להיות באזור התעשייה, and with the גישה, and everything about פתח תקווה is amazing for our project.
עשית פה הרבה כבוד, פתח תקווה, אני חושב. הם מאוד מופתעים, אני חושב.
What I say is LA, New York, London, פתח תקווה!
ונגיד גם שבכל זאת, הבירות של ג'יימס בעצם נמצאות, זמינות גם בחנויות מובחרות של אלכוהול ברחבי הארץ. איזה למשל רשתות אנחנו הולכים למצוא?
דרך היין, בנה, הטורקי, AMPM, כל מיני מקומות שבארץ הרבה מסעדות והרבה ברים.
עושים עסקים עם רן לוי. עושים עסקים עם רן לוי.
אנחנו רואים בעשר השנים האחרונות, ככה אני מרגיש שזה באופן אישי, פריחה אדירה בתחום של בירות בוטיק בישראל. מה קרה בעשר שנים האלה שפתאום יש לנו את בירה אלכסנדר ובירה מלכה, אני חושב?
שפירה.
ובכלל, פתאום יש איזושהי התעוררות כזו שלפני 10 שנים לא היה שום דבר כזה. מה קרה?
מה שממש מעניין לגבי העם שלנו, העם שלנו אוהב לטייל, okay? And we also like education. Israelis are very well educated. They have more masters per capita, PhDs per capita than almost anywhere else in the world. And this product, in general, speaks to people that want to put something that's has a story. They don't want to just, you know, put products in themselves and take part of things that aren't interesting. There's more flavor, there's more yesh ze habay tel kefli shtot mashu she yesh sipur ve yesh khavaya ve ze yoter tari.
זה אתגר האינטלקטואלי של להכין מוצר שהוא לא סטנדרטי והוא מורכב.
כן.
יכול להיות, כי האמת היא מההיכרות שלי, מי שבדרך כלל מכינים בירה בבית, זה אנשים מאוד מאוד מיוחדים. זה אנשים שנורא רוצים כאילו אתגר בקטע הזה.
בהתחלה זה היה הסיפור, אבל עכשיו זה, you know, אנשים מחפשים טעם, מחפשים משהו יותר טעים, יותר מעניין. יש לנו עכשיו 9 סוגי בירה שאנחנו מייצרים, יש לנו אלים ולאגרים, יש לנו בירה חיטה, יש לנו בירה בלגיות, יש לנו IPA, יש לנו כל כך הרבה סוגים, וכל אחד מחפש ו, you know, רוצה מה שהוא אוהב, ואנחנו נותנים את כל המגוון הזה, ש, you know, אנחנו יכולים ממש לפגוע, יש לה... יש לנו אחד, ברי גם כן, 8% ברי אל, שממש כיף לאנשים שבאמת לא אוהבים בירה, ומחפשים משהו יותר, יותר כיפי. העם שלנו גדלו, שוקו ופטר, והפטר הזה, זה, you know, ברי, they did, man, from gone through the army.
אני רואה את הילדים הולכים עם שוקו ולחמניה פעם, היום זה בירה ולחמניה. אבל מעניין, כי בארץ אין תרבות, נכון, של שתיית בירה כמו באירופה.
אין באלכוהול. אין שתייה, אין תרבות אלכוהול. אבל זה... זה
יין יש קצת,
כאילו... יש. קצת, יש אולי. יש יין, אבל זה משתנה עכשיו. זה ש... you know, הבנים שלי, הילדים הצעירים, הדור הבא, זה לא כמו הורים שלהם. You know, אנחנו כבר מתחילים להיות שתיינים. You know,
מה שלנו. מיוחד במשקה הזה בבירה? שמושך, הרי בירה זה, זה עתיק, זה כבר אלפי שנים מלווה את האנושות.
לפני לחם.
לפני הלחם, אתה אומר. מה כל כך מיוחד בבירה, במשקה הזה שמושך אליו בני אדם?
אני חושב שזה, אני רק יכול לדבר לגבי הבירה שלי. מה שמיוחד בבירה שלנו, בג'אמס, כל פעם שאנחנו משלים בזה ונוגעים בזה, וכל בישול זה עבודה יד, אני דוחף ברכה לגאווה ואחדות ושלום ובריאות ופרנסה ואהבה ומשפחה וכל הדברים טובים.
כמה מיליליטר אהבה ושלום צריך להוסיף?
זה משקה ממש כיף. 5% אלכוהול בחומס שלנו, יש, you know, כל כך חם, והשבוע יהיה ממש חם. 5% אלכוהול זה בוי. זה מתאים. המים...
למרות שאתה יודע, אני ראיינתי הרבה יננים... אנשים שעושים יין וזה, ואני, יש לי תחושה שהם קצת מסתכלים על הבירה מלמעלה, כי הם אומרים, בירה זה פשוט, בירה זה לא מורכב כזה, אנחנו חביות ופקקי שם וסוגים של ענבים.
כן, זה מצחיק.
יש מורכבות בבירה עמוקה כזו?
הרבה יותר מיין.
יותר לה, מיין.
הרבה יותר, אתה לוקח ענבים, סוג אחד, כן, ומה שאני שומע מכל האנשים שעושים יין, שנה הבאה, או בעוד 5 שנים, היין הזה יהיה טוב. אנחנו, יש לנו את ה... עם בירה, אנחנו משחקים עם המים, אנחנו בונים את המים בשביל כל סוג בירה, אנחנו משחקים עם 5-6 סוגים של לטת, שמגיע מכל העולם, ויש לנו קשות שמגיע מניו זילנד, מארצות הברית, מגרמניה, מאנגליה, ואחוזים, ואנחנו, you know, יש לנו הרבה יותר מורכב, הרבה יותר מורכב, כל התהליך לעשות בירה. ועשינו בירה, הם עשו בירה הרבה לפני שהם עשו יין. מי היה לפני אלפי שנים לוקח ענבים, אם לא, ישר לפה. אתה מוצא ענבים ישר לפה. You know, זה היה ממתקים, זה היה, you know, וזה ממש מעניין, אם מישהו בחוץ רוצים לראות משהו מעניין ביוטיוב, How Beer Saved the World. How Beer Saved the World.
זה מחפש ביוטיוב.
כן, on a Discovery קישור. Channel. Very, very interesting. The whole תהליך and the whole story about beer. They say language, mathematics. The first refrigerator was built by the brewing industry. All of germ science for the medical industry. It's all based נכון. with the brewers. The brewers were finding out האנשים שבשלו בירה רצו לדעת למה זה מקלקל. Why is our beer spoiling? והם השקיעו המון המון כסף. All of America was built on beer.
אם אני לא טועה, ג'יימס וואט, הממציא של מכונות הקיטור מהראשונות, התחיל את הקריירה שלו בעצם במפשלות, אני חושב שזה היה בסקוטלנד.
It was a huge driver of economics and business.
אבל אתה יודע, ברמה האישית, אני מודה שאני לא מצליח להתחבר לרוב הבירות. זאת אומרת, אשתי מתה על בירות, חברים שלי מלא בירות שותים, אני לא צריך להתחבר לזה, למה זה? אני לא בסדר, כאילו...
לכל בן אדם יש טעם שלו.
זה מר, זה כזה...
Well, צריכים למצוא את הבירות הנכונות.
פשוט עוד לא טעמתי את ה... לא, כי ה-8-8 היא טעימה. אני חייב להגיד שהיא טעימה, כאילו.
מתוק וחזק.
זהו, מתוקה קצת.
מתוק וחזק, כמו עם ישראל.
דיברנו קצת על ה... כמו עם ישראל. לא יודע לגבי המתוק, אבל חזק, אנחנו יודעים. דיברנו קצת על מבשלות בוטיק. אמרת על טמפו וקוקה קולה, שזה הדואופול. קצת ככה, תן לנו רקע, מה האתגרים שמבשלת בוטיק קטנה מתמודדת איתם, שאולי מבשלה גדולה זה לא כל כך מזיז לה?
אחד מהאתגרים שלנו זה, בגלל הבירה שלנו לא עובר פיסטור וסינון, זה בירה תחייה. זה אומר שאני צריך לעקוב על כל בקבוק, כמה זמן זה במדף, ואנחנו נותנים חצי שנה על הבקבוקים שלנו, זה אומר שאנחנו ואנשי מחירות שלנו חייבים לדעת איפה כל בקבוק, מתי, מה התאריך ומה להחזיר את זה למפעל, ואני חושב שהגדולים לא צריכים לעשות את זה, הם יכולים לשמור.
הפיסטור זה תהליך שמחסל את החיידקים, אתה אומר אתם לא עושים פיסטור ולכן פג תוקף הוא הרבה יותר מוקדם, אז למה לא לעשות פיסטור ולגמור עם זה?
כי זה חיה, זה גם כן מוריד את הטעם של המוצר. Fresh is fresh, nothing's better than fresh.
זאת אומרת, אתה לוקח על עצמך מורכבות מאוד גדולה, מתוך מחשבה על הטעם. זה מה שעושה לך את העניין.
הכי חשוב.
איזה עוד השפעות, נאמר, שמבשלה קטנה מתמודדת איתם, שחברה גדולה פחות בעייתית איתם?
להיכנס לברים הרבה יותר קשה. אין לנו את הכסף לזרוק כמו החברות הגדולות, הם קונים מקררים, או קונים, you know, שילוט וכל עוזרים, יש כסף, ואין לחברות קטנות, אין לנו את הכסף לזרוק. זה למה הטריות והמוצר חייב לדבר, וחייב להיות ממש you know, ברמה אחר. יש בעיות אם אתה מקבל, you know, זה דואפלי, אני לא רוצה לדבר יותר מדי.
למה? אתה חושב שזה איכשהו יפגע בך?
כן, יכול להיות.
למה שאכפת למישהו מג'יימס מבשלה קטנה בפתח דיקווה מאיימת על קוקה קולה הגדולה?
Eventually we're going to be knocking on their door. We have, you know, בארצות הברית, מה שהם ראו בארצות הברית, השוק עצר לגדל, והבוטיקים והקטנים לוקחים אחוזים, אחוזים, אחוזים יותר מהגדולים כל הזמן. ובאיזה שלב, אנחנו רואים את זה כאן בארץ. You know, Gold Star Unfiltered, Gold Star 10%, you know, Maccabi 7.5%. הם מתחילים להיכנס לשוק שלנו ולשחק בכל המשחק הזה.
כי הם מרגישים שהייחודיות הזאת מתחילה לנשוך אותה מאחורה.
כן, אנשים מחפשים את זה.
אז מעניין, אתה אומר שבעצם ההתחלה מלמטה הזו שמתחילה, מתחילה להשפיע גם על הגדולים בעולם הזה. ב-2012, שר האוצר אז יאיר לפיד נותן, מעלה את המס על הבירות פי שתיים בערך. אני זוכר שקראתי שהשותף שלך דניאל אלון אמר אז שיש מצב שהמס הזה יחסל את תעשיית ממשלות הבוטיק בישראל. גם אחד מהמגיבים לכתבה גם אמר שמההיכרות שלו, ישראלים מפסיקים להזמין בירות מיוחדות כשהמחירים עולים. אז איך זה באמת השפיע בתכלס העלאת המס הזו?
זה ממש השפיע, זה היה 4.5 או 4.30 שקל לליטר. זה המון, וביין אין מס בכלל על יין. זה משפיע, זה אנשים, you know, אי אפשר לשחוט את האנשים ששותים. אי אפשר, זה אנשים הצעירים, ואפילו, you know, כמה אנשים מוכנים לשלם על מוצר. כמה אני, you know, יכול לבקש בשביל הבקבוק בירה. זה בקבוק בירה סך הכל, זה לא, you know, יעלום, או... לא שותים אחד, לא שותים אחד.
הרגשתם ירידה במחירות?
באמת לא, אבל אחד מהסיבות שאנחנו לא הרגשנו את זה, זה בגלל הביזנס מודל, שאנחנו פתחנו מקומו. כאשר אתה יוצא למקום, למסעדה, אתה מוכן לשלם טיפה יותר על המשקה, כי אתה מקבל את כל האווירה, את המוזיקה, והאוכל, והחוויה, all the aesthetics that go with it, so אנחנו הרגשנו את זה הרבה פחות ממבשלות אחרות, אני חושב.
כן, אתה יודע על מבשלות אחרות שממש חוו קשיים כלכליים בגלל המס הזה?
הרבה, בחמש שנים האחרונים, הרבה, אפילו שש שנים האחרונים, you had butterfly סגר, יש שלוש ארבע מבשלות שסגרו בשנים האחרונים, פאבו סגר פעמיים, דובים סגר, נגב, you know, sort of סגר, ומישהו קנה, והמותג עדיין חי, but it's been difficult, you know, ממש קל לעבוד בארץ, אבל קשה לעשות כסף בארץ.
כן, ודרך אגב, זה שחלק מהמתחרים שלך בעצם נסגרו, זה טוב לך, או שכסולידריות זה מפריע לך?
אני חושב שזה לא טוב, בשביל התרבות בירה. But it's about economics, and it's about competition, and it's an open market, and you have to do a good job. You have to do a really good job.
אני מרגיש הרבה דמיון, נגיד, בין העולם של הפודקאסטים בישראל, לעולם של בירות בוטיק. כי המתחרים שלי בתחום הזה, הם הרבה חברים שלי. כי אנחנו כאילו ביחד מנסים לעשות משהו חדש. אז הם כאילו מתחרים, אבל בעצם אנחנו חברים.
We're a brotherhood.
זה משהו שגם הברדהוד הזה קיים גם בעולם של הבירה?
כן, כל הזמן אנחנו עוזרים אחד לשני כל הזמן, אם חסר לי איזה חלק, או חסר לנו בקבוקים, או חסר משהו, אנחנו עוזרים אחד לשני כל הזמן. אני מנקה את החוויות של Dancing Camel, ואם יש לנו בעיות, אנחנו עוזרים. We're an island in the middle of the Middle East. Everything comes in from חוץ לארץ. And it's ממש קשה, לעבור את המכון התקנים, לעבור את כל המס הזה, וכל מה שאני מביא, צריך לעבור, 3-4 משרדים עד שאני יכול לשחרר איזה חלק מחוץ לארץ. זה ממש קשה.
הבירוקרטיה הזו הורגת.
It's insane. Every day.
למה אתה חושב בכלל, מאיפה הגיע המס הזה בכלל כשהוא הגיע ב-2012? זה היה מאיזה רצון למנוע מהנוער לשתות?
It's called a sin tax. It's a really easy tax. You go after alcohol, it's dangerous, kids are drinking and driving. It's an easy tax. It's an easy one. It was ממש קל, But it made whiskey cheaper. But the funny thing is the people who had money, the older, expensive whiskey dropped. The mass dropped on them and ours went up.
אז יצא שבסוף קנו יותר דווקא יותר אלכוהול מאשר
the people who had money had it easier.
כן, זה אחד הדברים שראיתי בתחקיר גם, שבתכלס מה שיצא זה שהשווה את מחיר הבירה לוודקה, ואז אם כבר זה עולה אותו דבר, אז ילדים קנו וודקה. זה לא עזר להם יותר מדי. ואז ב-2015 הורידו חלק מהמס חזרה, זה קצת שיפר את המצב.
כן, אבל אף אחד מוריד מחיר. So אנחנו ירדנו ישר את המחיר בכל הנקודות שלנו ב-2 פלוס שקל, על כל קוס, על הכל, אבל הברים וזה, הם לא הורידו את זה.
זה נשאר.
So we dropped it down, but everyone has to do what they have to do. אנחנו חייבים להיות שלם עם עצמנו, החברה.
עכשיו אני רואה מהמודל העסקי שלכם שאתם הולכים על קטע של זכיינות, זאת אומרת אתם מאפשרים לאחרים לפתוח חנויות נוספות, סניפים נוספים. תאר לי קצת את המודל הזה, איך הוא עובד אצלכם?
המודל הזה עובד, זה שותפות, זה לא רק שהם קונים את השם שלנו והם יכולים לעשות מה שהם רוצים, אנחנו בונים להם את הקונספט, אנחנו בונים להם את הניהול, את אנשי ניהול, כל מי שפותח סניף חייב, הצוות ניהול שלהם, אנחנו בוחרים את הצוות ניהול.
אתם בוחרים להם את העובדים?
כן, את הצוות ניהול, והם חייבים לעבוד אצלנו, חצי שנה. עד שהם מבינים, עובדים אצלי במפעל, עובדים במטבח, עובדים בבר, עובדים בשטח, and עד שהם מבינים את הנשמה ואת החזון שהחברה, הם לא יכולים לדעת מה זה ג'אמס. וכל מי שעובד בג'אמס, לא משנה איזה סניף, חייבים להיות איתי איזה יום, שעה וחצי, שעתיים בבוקר, בבית בישול, לסיפור של ג'אמס. אני נוגע בכל עובד שעובד בג'אמס, ועכשיו יש לנו אולי פחות או יותר 200 עובדים ברשת, ומחר, ביום רביעי, יש לי קבוצה של 6 או 7 שבאים ללמוד ולעשות חיים איתי. ומה שכיף בכל הקונספט שלנו, אנשים באים לג'אמס, ממש חוויה, הם באים, יש מוזיקה, יש ריקודים, יש אוכל טוב וחברים, וכאשר הם...
זה ג'אמס בפתח
תקווה, או כפר סבא, או רעננה, או רמת חיה, לא משנה איפה, וכאשר הם רואים את הבקבוק שלנו על המדף, או מגיעים לאיזה בר אחר, ורואים את המוצר שלנו, זה מזכיר להם, מה, והחוויה הזה מושך, וזה הסיפור שלנו, שזה ממש מותג... experiential. It's about people and it's about experience, and we want to touch that מקום השקט הזה באנשים שמושך את המוצר,
אבל ברור לך, ג'רמי, שכשתהיו גדולים ויהיה לכם יותר ויותר סניפים, ואתם כבר לא תהיו מבשלה קטנה בפתח דקווה עם מסעדה ליד וכמה סניפים, אתם כבר תהיו מפלצת, אתה הולך לאבד חלק מהחוויה הזו. הרי באופן טבעי, IBM, כשהייתה חברה קטנטנה של 10 אנשים, היא לא IBM של 100,000 עובדים. איך אתה רואה את העתיד הזה? אתה שמח לקראתו או שאתה חושש ממנו?
אני שמח להגיע לשלב הזה, כי זה אומר שיהיה לי יותר הזדמנות לגעת ביותר אנשים. ואני ממש, לא משנה איפה אנחנו פותחים, אני מגיע לסניפים, אני מגיע לאנשים, ואני ממש מחבק אותם, אני אוהב את ה... you know, המוצר, זה מצחיק, השותף שלי לא אוהב כאשר אני אומר את זה, אבל המוצר שיש לנו בג'אם זה לא הבירה, זה אנחנו, המוצר שלנו, אנחנו בונים אנשים ובונים את העם, ו, you know, העם שלנו זה המוצר ולא הבירה. You know, זה אמת.
בירה ציונית, בירה של ציונות בפנים. ג'רמי וולפל, תודה רבה. היה כיף גדול. מאחל לכם הרבה בהצלחה עם הסניפים החדשים בקיסריה ובמודיעין. קיסריה זה לא רחוק ממני, אז אני אבוא כנראה לבקר מדי פעם ולראות. אני מזכיר למאזיננו שאתר הבית שלנו זה ranlevy.com. תמצאו שם את כל הפרקים הקודמים של עושים עסקים. מי שרוצה בעצם ללמוד עוד על ג'אמס, מה כתובת האתר שלכם? תזכיר לי בבקשה.
www.gems.coil
C-O-I-L.
בסדר גמור. אפשר לרשם לרשימת התפוצה של עושים עסקים, לקבל עדכון כל פרק שיוצא, ואנחנו זמינים גם באייפון, גם
באייפון. מי שרוצה לבוא לסיורים, אנחנו עושים סיורים כל הזמן.
עושים סיורים.
כן.
זה מגניב. אתה יודע מה, אני מעריך את הפרק בו קצת. מה רואים בסיור הזה, ספר לנו?
בסיור אנחנו עוברים על כל התהליך של המפעל, מהמים עד המוצא האחרון, וזה ממש חוויה. זה לוקח 20 דקות פחות או יותר. ופרש, סופר פרש.
אז תודה רבה לג'רמי, אנחנו נשתמע בפרק הבא, להתראות.